חדשות כל חי, השעה 10.
משרד הבריאות פרסם נתונים רשמיים לפיהם נכון לערב זה יותר מ-4 מיליון בני אדם בישראל כבר קיבלו את מנת החיסון השלישית נגד קורונה המכונה בוסטר, שזכתה להמלצת מומחים בארץ ובעולם שקבעו כי התרכובת המחסנת בטוחה ויעילה לשימוש. שר הבריאות הורוויץ הכריז היום על הקלות רבות במגבלות הקורונה שיובאו עד סוף השבוע הנוכחי לאישור הקבינט, ומחר צפוי להתקיים דיון מומחים סגור ומיוחד שיכריע האם לאשר בישראל מתן חיסונים נגד קורונה גם לילדים בגילאי 5 עד 11. רבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר, התייחס הערב למהלכיה של הממשלה הנוכחית הפוגעים ביהדות כהלכתה, במיוחד בתחום הכשרות, כשהוא קורא לזעוק בתפילה אך לא להתייאש ולהתחזק באמונה שישועת השם כערף עין, דברי הרב אמר במהדורה המרכזית בקול חי. במשדר מתחה חברת הכנסת מירי רגב מהליכוד ביקורת חריפה על התנהלות ממשלת בנט לפיד אבס, גם בנושא היהדות וגם בתחום המדיני, על ידי פתיחת ערוצי הידברות עם הפלסטינים. חברת הכנסת רגב הצהירה כי ראש הממשלה בנט מסוכן לישראל מבחינה ביטחונית. הדברים נאמרו על רקע חשיפת ביקורו בירדן של יושב ראש רע"מ מנסור אבס בידיעת ראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד. הרמטכ"ל רב אלוף כוכבי הצהיר היום בוועדת החוץ והביטחון כי צה"ל מאיץ את התוכניות להתמודדות עם איום הגרעין האיראני. בנוסף הבהיר הרמטכ"ל כי מערכת הביטחון העבירה התראות לרשויות הרלוונטיות על התקפות סייבר שביצעו לאחרונה פצחני מחשבים איראניים באתרים נחשבים בישראל. צבא ארצות הברית ערך לאחרונה ניסויים במערכת ההגנה הישראלית כיפת ברזל, וזאת כמענה לאיום צבאי אפשרי על אמריקה מסין, אך נטען בדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל. הדיווח התפרסם על רקע המתיחות השוררת לאחרונה בין ארצות הברית לישראל בשל הפרשה המכונה NSO והשימוש בטכנולוגיה מתוצרת ישראל לריגול מרחוק במדינות זרות. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית מיד.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
הלילה ומחר בעיר עד מעונן חלקית, צפויה ירידה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אך עדיין יהיה מעט חם מהרגיל לעונה.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. רבים שואלים אותי מדוע אני מייחד מקום בתוכנית כל כך קצרה שנועדה למעשה לעסוק בענייני השקפה, בענייני מחשבה, בענייני עומק, גם לנושאים אקטואליים שלכאורה דשים במי המדמנה שלתוכה גוררים את כולנו, אלה שגוררים אותנו לשם. והתשובה היא שפסוק באיוב שאומר, ועצור במילים מי יוכל נוכח מה שקורה פה סביבנו. גם היום נפתח במאמר שכתבתי אותו היום, הוא קצת ארוך, הוא לא שגרתי. אני חושב, ואינני רוצה להיות נחתום המעיד על עיסתו, שמדובר במאמר שכדאי לתת את הדעת עליו, באופן יותר מן הרגיל. הכותרת היא סוף הדרך של הדאגה ויהדותה של המדינה. אנו מודים לחברי הממשלה על כל השקרים שהם אומרים וחוזרים ואומרים במצח נחושה. יש לתת לכך פרסום ככל שאפשר, כדי שכל אזרחי המדינה, כולל המצביעים שלהם, ידעו בבירור כי אין כל קשר בין דברי העומדים בראש המדינה לאמת ולמציאות, ולא ייחסו את ההאשמה הזאת לדברי סתנה של המאוכזבים שניטל מהם השלטון. מר בנט, ששיקר לבוחריו, לא מפסיק לשקר לכל עבר. הוא עושה זאת באופן סדרתי ועקבי, וזה הדבר היחיד שנראה שהוא עקבי בו, לשקר. הוא עושה זאת בלי להסמיק ובלי למצמץ. כמו למשל כשהצהיר במצח נחושה שהתקציב מיטיב לכולם, שכל ילד רואה שאין הדבר כך כלל, אלא הפוך מזאת. לפחות כשסעיפים עוסקים בעניינים הנוגעים לציבור החרדי. מר בנט מתפאר שניצח את הדלתא כלשונו, כאילו כולם שכחו שהניצחון במרכאות, אם אכן הושג, הושג בזכות החיסונים שהביא קודמו, ושהוא דווקא היסס להשתמש בהם. והעיכוב שדווקא עליו הוא חתום, עלה ביוקר. וכששואלים אותו ישירות על שקריו, וכשמעמתים אותו עם דבריו הוא מן העבר הקרוב או מן העבר הרחוק, במקום תשובה הוא מדבר על משהו אחר, בדרך כלל על הישגיו הדמיוניים בתחומים אחרים, כשברוב המקרים גם הישגים במרכאות אלה אינם קיימים אלא בדמיונו או גנובים ממישהו אחר. אבל לא רק הוא, מר לפיד שיקר ללא הפסקה. כשדיבר נגד כספים קואליציונים והבטיח שאצלו זה לא יקרה. כשדיבר נגד שרים נורוויגים והבטיח שאצלו זה לא יקרה. כשדיבר נגד ממשלה מנופחת. כשדיבר נגד מינויי מקורבים. גברת שקד משקרת כל אימת שהיא מספרת על התלבטויותיה, אך בסוף מתברר למפרע שהכל היה הצגה. יושבת ראש הקואליציה, הגברת סילמן, חשודה בשקר גס שאינה מסוגלת לספק פרטים על תקיפות לכאורה, או כביכול, שתקפו אנשי ימין אמיתיים. ועוד, ועוד, ועוד. שלא לדבר על עצם השקר הגדול ששיקרו במהלך תעמולת הבחירות, כשרימו את בוחריהם. התחייבו, ועשו את ההפך הגמור ממה שהבטיחו, וממה שהתחייבו. שלא לדבר על השקרים ששיקרו, זה המכונה ראש הממשלה ושותפו החליפי, בעולם, בשם מדינת ישראל, ושכחו את הכלל, שמילתא דאבידא ליגלויה, לא אביד איניש דמשקרה. תשאלו אם כך, מה כל כך טוב בשקרים? על מה יש להודות? ובכן, במידה וממשלה זאת תצליח להוציא לפועל את תוכניותיה, והכוונה לתוכניותיו של הרפורמטור הגדול, מר כהנה, ושל חבריו כולם, הרי יכריזו על המוני גויים כאילו הם יהודים. בדרך כלל, במצב זה קיימת סכנה שאנשים תמימים שמאמינים לנאמר על ידי המדינה וראשיה, ורואים במסמכי המדינה ובהכרזותיה אמת צרופה, יתפתו לחשוב שבאמת מדובר ביהודים ולא יבדקו בציציותיהם, וגם כאלה שחשוב להם להקים בית יהודי, עלולים ליפול בפח. כיום יהיה יותר קל לשכנע שמה שאומרים ראשי המדינה, וממילא מה שנאמר בכלל בשם המדינה, אינו אמור לבטא אמת כלשהי. ואם המדינה מאשרת שמאן דהוא יהודי, אין זה ראיה שהוא אכן יהודי. ואישורי יהדות שהמדינה תנפיק יהיו שווים לאישורים שתנפיק הרשות הפלסטינאית למשל באותו עניין. ועוד פחות. בצורה זו מצילים שקרי בנט ושותפיו הרבה מאלה שבתנאים אחרים היו מתפתים להאמין. יש לפעול כבר עכשיו להחדיר לציבור את ההכרה שאין כל קשר בין מה שנאמר על ידי המדינה במרכאות לאמת. כך שכאשר יגיע הרגע הקריטי ויאמר להם שהמדינה אומרת על אדם שהוא יהודי, כי עבר איזשהו הליך מזורז המכונה בפיהם משום הגיור, ידעו שגם לאמירה זו אין כל קשר למציאות. ויש לברר יהדות באמצעים אחרים. וכך טיפול האמירה הזאת על קרקע פוריה ועל אוזניים קשובות. תודה לכם, מר בנט ושותפיו, שהקדמתם רפואה למכה הגדולה, אבל אוי לנו שלרפואה כזו אנו נזקקים. אגב, נראה כי ראשי השלטון בזים לדמוקרטיה. הם מאמינים בלב שלם שהם יודעים מה טוב לעם, יותר טוב מהעם עצמו. אך מכיוון שהם נמצאים בתוך מנגנון דמוקרטי, ורק העם יכול להגיש להם את השלטון על מגע של כסף, יש לומר לעם מה שהעם רוצה לשמוע, ואז העם ייתן בידיהם את המפתחות. וכשייתן העם בידיהם את המפתחות, הם יוכלו לעשות את מה שלדעתם צריך, גם אם זה ההפך ממה שהעם רוצה. וכך יש להמשיך ולשקר, להמשיך ולרמות, ולפעול כפי הבנתם הם, בניגוד לדעת אלה שמכוחם הם פועלים, אלה שבחרו בהם. כך שמדובר באנשים שלא מסתפקים בכך שעושים את יהדותה של המדינה, אלא גם את מה שאולי קרוב לליבם יותר, את הדמוקרטיות שלה. סוף למגילת העצמאות, לא יהודית ולא דמוקרטית. מתקרב הרגע שנאלץ להקים לעצמנו אוטונומיה. לשם כך, אין צורך לפעול עם המדינה ולקבל את הסכמתה, או ליתר דיוק הסכמת המנהלים אותה. יש אפשרות להשתמש במושג שימציא משה דיין ביחס לפלסטינאים. אוטונומיה חד צדדית. כלומר, אנו מצדנו נעשה את כל מה שנדרש מאיתנו, בלי להתחשב אם המדינה משתתפת בתהליך, אם לא. כותב שורות אלה, פנה לפני שנים למרן הרב אלישיב זצל, בהצעה לפעול להפרדת הדת מהמדינה. וזו הייתה הטענה. הרי אנו איננו זקוקים לקשר בין דת למדינה כדי לחיות כיהודים החרדים לדבר השם. גם בארצות העולם השונות הרי יש קהילות חרדיות והן פורחות. יש ישיבות והן מלאות בתלמידים. אנשים מתחתנים כדת משה וישראל ומלאים את בניהם ומקיימים מצוות בידור, ויש מערכות כשרות מהודרות. וגם חלקנו לא ייגרע. איננו זקוקים למטריה של מדינה, לשום דבר מחיינו הדתיים. וביחס לתקציבים, הם עניין למסע ומתן פוליטי. אם הוא מצליח, יהיו כספים בכל מקרה. ואם אינו מצליח, גם במצב הנוכחי קשה להשיג תקציבים. מכל מקום, התקציבים אינם מגיעים מכוח יהדותה של המדינה, אלא מכוח האזרחים הזקוקים או המעוניינים בכך. אם יצטמצמו התקציבים, רווח והצלה יעמוד במקום אחר. כל המאבק הוא בשביל הציבור הלא דתי, והם לוחמים בנו ומבזים אותנו. עד מתי נתבזה ונאבק עבורם? את כל זה העליתי בפני הרב אלישיב זצל. ותשובתו הייתה, והיא ניתנה במעמד כמה אישים ידועים לטוב, שאין לעשות זאת, וזאת משתי סיבות. א', אמר, הציבור החרדי לא בשל לכך. ב', הוסיף ואמר, יש לנו אחריות ליהודי ברחוב יפו. הכוונה היא שיש יהודי ברחוב יפו, שהקשר היחיד שלו ליהדות הוא שהוא חי במדינה יהודית, והמילה יהודי כתובה בתעודת הזהות שלו. תיקח לו את זה, ולקחת לו את הזיק האחרון המקשר אותו ליהדות, וילדיו יהיו אבודים. למענם, אנו נאבקים ומתבזים. לפני כמה שנים, הייתי בוועידה, בה נכחו שני אישים מאלה שהיו נוכחים בדיון אצל הרב אלישיב. כשסיפרתי מה שנאמר לאל, טען אחד מהם שהיום הרב אלישיב היה אומר אחרת. וכך אכן נראה שהרי הציבור החרדי כיום, אחרי כל הטלטלה שהמערכת הפוליטית מעבירה אותו, אולי כבר מוכן לכך. וכן אותה אחריות ליהודים מרחוב יפו, כיום מחייבת לכאורה ההפך, הפרדה מוחלטת בין דת למדינה. שהרי אם לא כן, ברגע שהיהדות של המדינה מקבלת גוון רפורמי ומופקר לגמרי, הרי יש להציל את אותו יהודי מרחוב יפו במרכאות, בכלל טעות כאילו זו יהדות, ולהפריד את הדת מהמדינה, ולהקים לנו את האוטונומיה האחת צדדית אל האל, מה גם שכשתופרד הדת מהמדינה, לא יהיה למדינה כל סמכות ועניין להתייחס לשאלת מי הוא יהודי, שתגדיר בחוק השבות מה שהיא רוצה. כמובן שהדברים נאמרים כרעיון, וכשם שבזמנו הובאו דברים דומים לפני הרב אלישיב, ולהפתעת מביא הדברים, הם נדחו, כאמור לאל, כך יש להביא את הדברים בפני גדולי התורה, וכל אשר יאמרו נעשה. לפני כמה שנים פגשתי באחד הרחובות בשכונת גאולה את מורי ורבי הרב הלל זקס, זכר צדיק לברכה. אמר לי הרב, מרדכי, בוא ואומר לך מה קורה. הקדוש ברוך הוא מוריד מסך, וכשהמסך ירד לגמרי, אלה שיהיו בצד הזה יישארו עם העם היהודי, ואלה שיהיו בצד השני יתבדלו מהעם היהודי לנצח. לנצח. ואנחנו מחזיקים בשארית כוחותינו את שולי המסך, ומסייעים לכמה שיותר נשמות להבריח את עצמם ולעבור לצד הזה. נראה שהממשלה הזאת, במידה ואכן תמשיך להחזיק מעמד, תזרז את הצירוף והבירור המתרחש ואת הורדת המסך. אנחנו כאמור צריכים לסייע לכל מי שרוצה ויכול לבחור את הצד היהודי של המתרס, בטרם ירד המסך ובטרם יהיה מאוחר מדי. עד כאן. מספר הטלפון שלנו 03-500-9393. 03-500-9393. ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני רציתי לשאול את כבוד הרב, כל שבוע הרב מדבר, במחילה מכבודו, הרב מדבר על, על כל ה... נגד הממשלה, שאני גם כן נגד הממשלה. אבל בסוף הרב אנחנו מדברים נגד נגד, ואנחנו לא יוצא לנו מזה שום דבר. אנחנו רק מפסידים פה, אנחנו זועקים, ומה זה נותן לנו? לא עדיף אולי סתם רעיון להיות כמו, אם היינו מדברים אולי יפה כמו מנסור אבאס, שהוא כאילו תומך חמאס, אבל הוא מדבר יפה ולא צועק כל מיני תורית הכיפה ודברים כאלה, אז אולי היינו נכנסים וגם אנחנו היינו מקבלים 50 מיליארד שקל. למה אנחנו, כל הזמן זועקים ואנחנו מפסידים. מה יוצא לנו מזה?
אני חושב שהרבבת כמה דברים. הרבבת בין מהות לבין סגנון. מבחינת סגנון, גם אני אינני בטוח שהסגנון אמור להיות של גידופים. הסגנון אמור להיות מכובד. אינני חושב שבשבועות האחרונים, כשדיברתי פה על העניינים הללו, דיברתי בצורה לא עניינית, אינני חושב שאמרתי איזה כינוי או איזה גידוף כלפי אי מישהו. הדברים היו ענייניים. אבל יש הבדל בין מחמוד אבס לבינינו. ההבדל הוא שאנחנו, זאת אומרת, מה שהפוליטיקאים עושים שם זה עבודתם שלהם, אני לא מתערב בעבודתם שלהם. הם נאבקים במאבק מאוד קשה וכמעט, כמעט כפוי טובה ובלתי אפשרי. אנחנו צריכים לחנך. אנחנו צריכים לבוא ולתת את ההשקפה המדויקת. אנחנו לא יכולים להציג הצגות כדי לקבל כסף ולטשטש את המציאות. ואני חושב שאתה
הכנת...
רגע, לא להיכנס לדבריי, בבקשה. בבקשה, אנחנו לא בכנסת, ואני לא יכול להסביר את דבריי אם לא נותנים לי לדבר את הדברים מהתחלה ועד הסוף. אני לא מדבר פוליטיקה, ופוליטיקה לא מעניינת אותי. אני מדבר חינוך, אני מדבר מהות. המהות של הפוליטיקה לא מעניינת אותי. אם אתה שואל על הפוליטיקאים, צריך לפנות את השאלה אליהם. הם מקבלים הדרכה מגדולי הדור. גם הם מדברים אל הקהל שלנו, וגם הם צריכים להגיד את האמת. אבל אני לא מדבר פוליטיקה. אין לי גם שום השפעה פוליטית. אני אומר את האמת, ואני לא אסתה כי הוא זה מלהגיד את האמת, בשביל הסיבות שמחמוד אבס עשה את זה. ושוב, המטרה אצלנו לא מקדשת את האמצעים, לכן אנחנו אומרים את האמת מול אלה שהמטרה מקדשת את האמצעים ואומרים דברים שהם אינם אמיתיים, אבל אני חושב שאת השאלה שלך אתה הכנת לפני ששמעת את הדברים שאני אמרתי עכשיו. הדברים שהקראתי עכשיו משמיטים את הבסיס מתחת לשאלה שלך. אנחנו, אין מטרתנו להשיג תקציבים. אני רוצה להסביר דבר אחד. תקציבים לא מעניינים אותנו כי הוא זה. עולם התורה איננו זקוק לתקציבים שלהם, וצריך להכניס את זה טוב טוב. אנחנו לא צריכים להיות בינינו כחגבים, כי אם נהיה בינינו כחגבים, כן נהיה ביניהם. עולם התורה בארצות הברית קיים בלי הפרוטות שזורקים בתקציבים קואליציוניים, כל מיני אנשים כפויי טובה וחסרי תרבות תורנית.
אבל בוא, במדינת...
רגע, בבקשה. בבקשה, זה לא יכול ללכת. אנחנו לא, כשמצלצלים אליי לתוכנית, זה לא בשביל לנהל איתי שיחה או ויכוח. זה בשביל לשאול שאלה, כדי שהקהל הרחב ישמע את התשובה. אם קוטעים אותי באמצע, המטרה של התוכנית מוחמצת, כי הקהל לא שומע את התשובה. העולם התורה עומד גם בלי התקציבים, גם בארץ יש כל מיני מוסדות וכל מיני חוגים שלא נוטלים מתקציבי המדינה. הסיבה שאנחנו כן לוקחים מתקציבי המדינה היא רק אחת. משום שהמדינה אין לה זכות קיום בלי שיהיה לה חלק בתורה. עכשיו יש, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך ולהילחם כדי שיהיה לכל אלה שנלחמים נגדנו חלק בתורה ויוכלו להתקיים, כשהמחיר הוא שמשמיטים את הבסיס של התורה מצד שני. על ידי הרס הקשרות, הרס ההשפעה הרבנית, והרס הייחוס, והרס הגיור. ועל זה אנחנו צריכים לעשות דברים בלי סנטימנטים, ובלי להתחשב בתוצאות חיוביות מבחינה פוליטית. אני גמרתי, עכשיו אני מוכן לשמוע.
קודם כל, תודה על התשובה קודם כל. אני מסכים עם הדברים שהרב אמר, אנחנו צריכים לומר את האמת שלנו ואת הקו שלנו,
אין דבר כזה אמת שלנו. יש אמת ויש שקר.
זאת האמת.
המושג נכון. של אמת שלנו, אמת שלהם, הוא זמורת זר בגנינו. המציאו אותו אלה שלא מאמינים שיש אמת מוחלטת, וחושבים שכל אחד יש לו אמת שלו. אין דבר כזה אמת שלי. אם זה אמת שלי, אז זה שקר. אם זה אמת, זה מחייב את כולם.
אבל השאלה הרב, נכון, הרב דיבר פה על תקציב, שאנחנו לא צריכים תקציבים והכל, זה נכון לגמרי. אבל פה אנחנו מקבלים עוד פגיעות נוספות בנוסף, שהן לא קשורות בכלל לעולם התורה סתם, משפחות מרובות ילדים, או משפחות חרדיות ניזוקות באופן אישי ספציפית. אז השאלה כמה אנחנו צריכים ככה להישאר בחוץ ולזוק, לזוק, לזוק, אבל בסוף באמת אנשים יכולים להגיע למצב שאין להם מה לאכול.
אנשים לא יגיעו למצב שאין להם מה לאכול, בוודאי לא בגלל זה, אנחנו אומרים בברכת המזון, הזן את העולם כולו בטובה בחן ובחסד ורחמים, ומתקמים לקדוש ברוך הוא, לא לליברמן. ואנחנו לא חושבים שהברז של ההשפעה נמצא אצלם, ובגלל זה אנחנו לא נוותר על עקרונות. ותבינו שהמאבק הוא לא על כספים, המאבק הוא על ההגדרות המרכזיות, ועל צורת העם היהודי. ולכן, אמרתי מה שאמרתי, שאנחנו נמצאים כבר על הסף, לפי עניות דעתי, ושוב, הדברים צריכים לבוא לפני גדולי הדור, והם יכריעו, אנחנו נמצאים על הסף של הפרדת המדינה, להוריד את מלטאותיה של המדינה, ושל האנשים שהחליטו להשתלט עליה, מתורת ישראל, לבל יבלבלו את הציבור, את הציבור התמים, את הציבור המסורתי, שמאמינים עדיין להגדרות שהמדינה אומרת, ומוכרחים לבוא ולהגיד להם שאלה שמדברים בשם המדינה, אין להם שום סמכות לדבר על ההגדרות של יהדות. וזה הדבר החשוב עכשיו.
הזהות היהודית, נכון. השאלה הרב, בכל הנושא של השתדלות, בכל זאת, אנחנו מתפללים, אנחנו לא תלויים בליברמן, זה נכון. אבל אז הרב אומר שההשתדלות שלנו כרגע היא לזעוק על הגזרות ולא...
אני לא דיברתי על לזעוק על הגזרות, לא מעניין אותי מה זה יעזור לזעוק על הגזרות. אני בכלל לא משתמש במילה גזרות.
אז איפה ההשתדלות שלנו, הרב? אנחנו מתפעלים, זה נכון. ההשתדלות שאנחנו נחיה בצורה נורמלית בלי שיתנקלו לנו.
ההשתדלות שלנו זה שאלה שתפקידם לשלב תורה עם דרך ארץ יוצאים לעבוד ונותנים מעשר כספים ונותנים חומש מי שיכול. ויש ברוך השם הרבה מאוד יהודים בעולם שיכולים לעזור ולסייע. אנחנו משלמים מיסים, אנחנו נקבל את המיסים שלנו חזרה, ולא מפי מה אנחנו חיים, וזה לא הנושא שלי. הרי צריך להבין, אני לא מבין כלום בניהול התקציב הביתי שלי. אין לי מושג איך עושים את זה. אתה רוצה שאני אדבר על איך מנהלים תקציב של מדינה? זה לא הנושא שלי. זה לא המומחיות שלי. הנושא של ביטחון והשתדלות זה משתנה מאדם לאדם, וזאת הכרעה של גדולי תורה, האם גם האם ההתרפסות בפני כל מלאכי הפנחה של שם היא כלולה בתחום ההשתדלות. האם בתחום ההשתדלות כלול גם כן לוותר על כל כבוד עצמי יהודי? האם בתחום ההשתדלות כלול גם לבזות את כבוד התורה ולומדי התורה ולהתרפס בפניהם? אני אישית, אני חושב שלא, אבל אני לא מבין בתקציבים. אני דיברתי על דברים אחרים לגמרי. חוץ מזה, הנושא של לזעוק הוא לא הנושא שלי. אני לא זועק. אני מציע תוכניות. אני ודאי לא מגדף, כי זה לא הסגנון שלנו, וזה לא עוזר כלום. אבל לעשות פעולות כדי להתרפס בפני כל מיני כאלה בסגנון שעשו המפלגות האחרות שאתה הזכרת, שרימו ושיקרו ואמרו דברים שהם לא מאמינים בהם כדי לקבל 54 מיליארד דולר, זה אתה מצפה שאנחנו נעשה? שנרמה ונשקר ונגיד שאנחנו, דברים שאנחנו לא מאמינים בהם כדי לקבל
ולו פרוטה אחת?
אני חושב שהנושא מוצע.
טוב, תודה רבה כבוד הרב.
כל טוב.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
האם אתה מרגיש שאתה יודע הלכה? לפני שתענה, הרב אהרון דואר בפנייה אישית.
שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה. כששואלים אותך שאלות בהלכות שבת, כשרות, טהרת הבית, ברכות, האם יש לך תשובה ברורה? אם אתה רוצה להיות הכתובת ההלכתית בבית ואצל החברים, לשאלות היומיומיות, אני מזמין אותך להצטרף למכון לומדים כהלכה במסלול רב פוסק לביתו. שיעורים הלכתיים אצלך בבית באמצעות הזום. ללמוד את השיטה ולפסוק הלכות בבית.
להצטרפות חייג, כוכבית 8429, כוכבית 8429.
1212 שומעים אותי?
מאוחדת מזמינה אתכם לשמור על הבריאות ולבוא להתחסן מפני נגיף הקורונה ומחלת השפעת. כן, כן, שני חיסונים בביקור אחד. קבעו תור עוד היום ושמרו על בריאותכם ובריאות משפחתכם. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל. הנדסת בניין, אל תפספס את ההזדמנות. המכינה לתואר בהנדסה אזרחית מתחילה. מקומות אחרונים. הרשם עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111.
להיות חבר מכבי? זה לקבל החלטה בריאה.
במכבי, טיפולי השיניים הטובים ביותר ב-20 שקלים בלבד. לסתימות, עקירות וטיפולי שורש. אז עשו גם אתם החלטה בריאה. כי
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
המעבר עד י' בכסלו.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית,
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 036-777-777 036-777-777. תזכו למצוות.
ובמקום הראשון, מאוחדת. מאוחדת גאה לבשר על זכייתה במקום הראשון בתחרות מצוינות בשירות וחוויית לקוח לשנת 2021. אל תישארו מאחור, הצטרפו עוד היום. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב, שלום וברכה.
שלום, שלום.
רציתי בבקשה לשאול, אם באמת
המחטיא יותר מהרוגו, אז למה לא כמו שבשעות, בשנות הזעם, ארגנו משלחות לדבר עם אותו שד משחת?
איזה משחת? לא... לא יודע, מה אתה מדבר?
בשנות הזעם, בשואה.
איזה משלחות ארגנו לדבר עם מי?
רצו לדבר עם אותו...
אף אחד לא רצה לדבר ולא היו משלחות לדבר איתו. לא היה שייך לדבר איתו, גם כן. לא היה דבר כזה.
הם לא הגיעו למטרה, אבל...
לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה.
במציאות זה לא יצא לפועל, אבל המשלחות רצו לדבר.
לא ידוע לי על זה. לא ידוע לי על זה.
אני רציתי להגיד שבאמת אותם שרים צדיקים, ירא אלוקים, שמדברים לטובת היהדות, לטובת האמת, רואים אותם סתם כמו שאריה רואה בן אדם, שהוא רעב, הוא רואה אוכל, הוא לא רואה בן אדם. ככה הם שומעים אותם עם כל הצעקות וכל זה, מה, כמו שאמר המאזין הקודם, הם רואים כסף. הם לא רואים ערכים, לא רואים כלום. אז למה לא נארגן משלחת רצינית כמו את הרב גרוסמן, את הרב מצגר, אנשים ככה, בעלי השפעה, שישבו, ידברו עם מתן כהנה, ישבו איתו, איך אומרים, לשוחח שיחה, לראות לו את האמת, יש שולחן ערוך, יש גמרא, יש משה רבנו, יש מותר, יש אסור, יראו לו, יש רמב״ם, מה אתה עושה? מה אתה עושה?
תקשיב טוב, תקשיב.
מה אתה עושה?
תקשיב טוב.
אתה עושה את כל המדינה, אתה עושה את כל העם, מה אתה עושה?
הבנתי. אי אפשר לעשות את זה, הבן אדם לא יקבל אותם, אדם שהודיע שאחד מרבותיו, זה יהודי מבוגר מאוד, שקוראים לו הרב חיים דרוקמן, שבא ברגליו ונעמד לו מול הבית ויומיים הוא לא יצא אליו, אז על מה אתה מדבר בכלל? על מה אתה... על מה אתה מדבר? אל תיכנסו לתוך דבריי.
הוא יהודי, למה שלא יקבל?
אל תיכנסו לתוך דבריי, בבקשה. כששואלים אותי שאלה, אני רוצה לענות. אם יש מישהו רצון להגיד דברים שכואבים לו על הלב, יש תוכניות אחרות בשביל זה. התוכנית הזאת זאת תוכנית של שאלות ותשובות. אם שואלים אותי שאלה ולא נותנים לי לענות, אז לאן נגיע?
נכון.
התשובה היא נורא פשוטה. אדם, כשם שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה לא לומר דברים שאינם נשמעים, וכשאדם במשך חודשים ארוכים, יש לי פה מכתב שאותו שר לענייני דת שלח לרבני ישראל אחרי שהכל היה מוכן. ובמכתב הזה הוא כותב בין השאר, המכתב פה לפניי, במכתב הזה הוא כותב בין השאר, מעל שנה אנו עמלים על תוכנית שלהבנתי תיתן מעטה לאותם כשלים. האדם הזה שנה, למעלה משנה, בפיו אומר, ולא פנה לרבנים. לא מעניין אותו מה שהרבנים אומרים. הרבנים בשבילו צריכים להיות חותמת גומי. הוא כותב פה בין השאר במכתב שלו, שהוא חושש, אני חושש מתרחיש שבו ביום כלשהו תחליט מועצת הרבנות הראשית לאסור על שימוש ביתר מחירה. כדי למנוע זאת הקמנו מנגנון בטיחות שימנע מצב מעין זה. כלומר, הוא לא צריך רבנים. הרי אם באמת סמכותם של הרבנים להגיד שדבר מסוים מותר או דבר מסוים אסור, אז מה זה? אתה כבר החלטת שיש עם זה בעיה, ולכן אתה בונה מלכתחילה מנגנון בטיחות. הרבנים יכולים ללכת כשיש צד של סיכוי שמישהו ישמע אותם. רבנים אסור להם להתבזות כשברור לחלוטין שאין צד שני שמוכן לשמוע אותם. ולכן אם הרבנים היו באים להתייעץ איתי, אם ללכת או לא, הייתי אומר להם לא.
אפילו שמדובר במהות, דברים מהותיים שהוא הורס את כל העם, הוא מעביר אותם למתרס השני, וכל גוי מחר יקבו לו יהודי.
למה אתה אומר את הדברים האלה? הרי ברור שאם זה...
דברים של דאורייתא, הוא הולך לגייר גיורים פקטיביים.
אתה לא שומע מה שאני אומר. אני אמרתי שוב, אם היה אחד חלקי 100 מיליארד סיכוי שזה יעזור, אז היה שצריך ללכת על 4 כמו כלב. אני אספר לך הסיפור. היה בפנמה, רב שקראו לו הרב ציון לוי. כשהוא למד בפורת יוסף יחד עם הרב בן ציון אבא שאול ועם הרב עובדיה יוסף. הם היו שלושה חברים, הרב ציון לוי. כשהוא הלך לפנמה, אז אמר לו, הרב עובדיה יוסף, שהיה אברך צעיר, כבוד לא יהיה לך שם. אולי אמר לו את זה מישהו אחר. הוא הגיע לשם, אנשים ביזו אותו. הוא חיפש אנשים למניין. והוא הגיע לאיזה חנות. ובחנות אמר לו בעל החנות בלגלוג, אם אתה תלך על ארבע כמו כלב, אני לא אבוא למניין. הוא יצא החוצה ונכנס על ארבע לחנות. ואיש הזה כל כך התרגש, כל כך הזדעזע, אומר, המרב מוכן להשפיל את עצמו ככה, אני בא. במקרה שלנו אין סיכוי שגם דבר כזה היה עוזר. חד משמעית לא.
זה בדוק, הרב, זה בדוק.
100%, 100%.
אז רק תפילות, הרב, רק תפילות.
רק תפילות, והקדוש ברוך הוא, השם הטוב בעין אבי עשה.
דברים חמורים ביותר, אני כולי מזועזע, כבוד הרב. ממש אני מזועזע.
מה אני יכול לעשות?
לא יודע, הרב אמר לצאת לרחובות, זה גם כן בהוראת גדולי הדור.
לצאת לרחובות, אנחנו יוצאים רק כשגדולי הדור יגידו לצאת.
טוב, אולי יתרגילו משהו עם, איך קוראים לו, עם נתניהו, שכל אנשי הליכוד יצאו לרחובות.
אנחנו לא מארגנים שום דבר עם נתניהו, אם אנחנו מארגנים משהו, אנחנו נעשה את זה עם גדולי הדור.
טוב, תודה רבה, כבוד הרב.
כל טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
כן, שלום. אנחנו לומדים הכל על ספר איוב, ורציתי לשאול שתי שאלות.
כן.
על פירוש הרלב"ג, בפרק למתת פסוק א', הידעת את לדת יעלי סלע.
כן.
הרלב"ג מביא את הגמרא בבו ובשרה, שהיולה בראש הסלע, כשיולדת, השם מזמן לנשר, שמקבל אותם הוולדות בכנפיו, כן. שלא ייפלו.
כן.
מוסיף הרלב"ג, כך אמרו רבותינו ז"ל, ואם העניין אמת, הנה פירוש הפסוק כן. ואם לא, אז יהיה רצון בזה לפי מה שיחשוב, והוא מסביר פירוש אחר קצת.
כן.
איך הוא אומר את זה, שיש אפשרות שזה לא אמת?
מה הבעיה? מי אומר שחז"ל התכוונו להגיד דבר פיזי, אולי הם התכוונו, מדברים פה על איזה דבר פנימי, על משלים פנימיים. הרי כשהגמרא מספרת על, כשרבא ברבר חנה ראה, אני ראיתי את אותה צפרדיה שגודלה כמו אקרא דאגרוניה, ואקרא דאגרוניה זה כמו בבבת רעים דת עמוד ב', ואקרא דאגרוניה זה כפר של 60 בתים. בא נחש ובלה את הצפרדיה, בא עורב ובלה את הנחש. אז גם ההרל וגם המלבים וגם אחרים אומרים שמדברים פה על מושגים, מדברים פה על דימויים. כשכתוב בנביא במפורש על נבוכד נצר, הנשר רחב העברה, או כשכתוב על בנביא, בפשוטו שמקרא, על פרעו, התנין הגדול השוכן על נעוריו, ברור שמדברים פה על מושגים שהם דימויים. אז זה מה שהרלב"ג אומר. האם חז"ל התכוונו שיש מציאות כזאת בעולם הפיזי, זה בסדר גמור. ואם אין מציאות כזאת בעולם הפיזי, אז בהחלט חז"ל יכלו לדבר פה על איזשהו דימוי פנימי, שהנשר זה הרי כתוב, וכך, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. אז באמת עם ישראל במצרים הגיעו נשרים, אותם נשרים שמתו בהרעלה בדרום, מעין אלו הגיעו? ברור שהכוונה למושג נשר הפנימי.
אבל בדרך כלל כשאפשר להסביר דברים כפשוטם, אז כן מסבירים דברים כפשוטם.
אז זה בדיוק מה שהרלב"ג אומר. אם אפשר להסביר כפשוטו, מסבירים כפשוטו. ואם לא, אז זה פנימיות. זה בדיוק מה שהרלב"ג אומר. בדיוק.
אוקיי, בסדר, תודה. השאלה השנייה, לגבי עצם טענת השם לאיוב בפרק ל"ח ובפרק ל"ט, שהשם טוען לו שהוא משגיח בהשגחה פרטית על החיות, ומזה הוא יבין שוודאי, ודאי מה שמשגיח השגחה פרטית על האדם. רציתי לשאול, הרי יש מחלוקת על השגחה פרטית של החיות, האם זה רק לקיום המין או לפרטי פרטים. לפי השיטה שזה רק לקיום המין, אז מה ההשוואה? איך הוא מלמד אותו על השגחה פרטית על האדם, ממה שאומרים השגחה פרטית על החיות? זה רק לקיום המין.
שוב, זה לא, זה, למרות שהנושא הוא נושא מדי עדין ועמוק מכדי התוכנית השטחית שלנו, אני אנסה בכל אופן במילים קצרות להסביר. המקור של השאלה זה לכאורה המחלוקת בין הרמב״ם לבעל שם טוב בנושא של התולעת והעלה. יש משהו מנאמר בשם הבעל שם טוב, שאם הקדוש משנה, מפעיל את כל סדרי בראשית, רוח שמניע את העץ, שמשאיר עלה, שמכסה את התולעת, כי לתולעת היה חם. השגחה פרטית על התולעת. הרמב״ם לעומת זאת במורה נבוכים אומר, ש מה שקורה לבעלי חיים, לחתול ולזה, אם הוא מת, אם הוא נפגע בתאונה וכן, זה מקרה. אז לכאורה זה שני קצוות, מחלוקת. אני עשיתי שלום בין הרמב״ם לבעל שם טוב. זה הולך ככה. כשאנחנו מדברים על הנהגות של הקדוש ברוך הוא, בכל מקרה, על מי שלא יהיה, על אדם, על בעלי חיים, על תפוחי אדמה, על מה שלא יהיה, אנחנו מדברים על צורת ההנהגה כפי שהיא מתקבלת אצלנו. לא על הדברים כפי שהם אצל הקדוש ברוך הוא, שבזה אין גם לא למשה רבינו השגה. זה דברים שנעלמים מאיתנו. אנחנו מדברים על הדברים כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שיראו לנו. וכשהרמב"ם מדבר על מקרה, הוא מדבר על הנהגת המקרה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהנהגה שמבחינתנו תראה לכל דבר ועניין מקרה. במציאות הפנימית, אז אין דבר בעולם שהולך בלי חשבון, בלי תוכנית, בלי השגחה. הקדוש ברוך הוא מפרנס מקרני רמים ועד ביצי קינים, הכל. וזה בדיוק מה שכתוב פה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא איוב, באמת הפנימית, במציאות הפנימית, זה לא שאתה רואה את זה בצורה כזאת, אבל במציאות הפנימית, ההשגחה היא על כל פרט ופרט. ודאי שיש השגחה על בני אדם. בדיוק כמו שעל בעלי חיים, ההשגחה נראית לעיני בני אדם כמקרה, יש גם אצל בני אדם שההשגחה נראית כמקרה. כמו שכתוב, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבא אותו בעלות השדה, ואומרו חזל, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תשמעו מוטב, ואם לאו, כצבא אותו, כי עלות השדה, דהיינו, אני מתנהג אתכם במקרה, ולמעשה זה גם פסוקים בתורה. אם תתנהגו איתי בקרי, והלכתי עמכם בקרי, או בחמת קרי, כלומר, אם אתם מתנהגים איתי, כאילו הכל במקרה, ולא צריך לשמוע מצוות, כי הרי ממילא הכל במקרה, אז אני באמת אתנהג איתכם כאילו הכל במקרה. זאת אומרת, יש הנהגות שנראות כמקרה. בפנימיות, הקדוש ברוך הוא מפרנס מקרני רמי ועד ביצי קינים, ואין דבר שלא נענה ממנו, וזה מה שקדוש ברוך הוא אומר ליוב.
אוקיי, תודה רבה.
ברוכים תהיו.
תודה.
ערב טוב. ערב טוב.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מוחאי תמיד איתי. הורים לילדים בגילאי 3 עד 12, כבר שמעתם על פטור מבידודים בזמן הלימודים? יש לנו חדשות טובות בשבילכם. קבלו את הכיתה הירוקה. מעכשיו, אם ילדיכם נחשפו לחולה מאומת לקורונה בבית הספר ובגן, לא צריך להיבהל. זה פשוט. באותו השבוע, עורכים לילדים בדיקות PCR ואנטיגן, ומדווחים בכל בוקר למוסד החינוכי. התוצאות שליליות? הילדים חוזרים מדי יום לכיתה ולגן. כך יוכלו הילדים לצמצם פערים ולפגוש חברים. כדי שנוכל לאפשר לילדים רצף לימודי חברתי ורגשי, חיתמו עוד היום על הסכמה להשתתפות ילדיכם בכיתה הירוקה. שומרים על שגרת לימודים בכמה צעדים. בשביל הילדים שלנו, בשביל כולנו. פרטים באתר משרד החינוך ובמוסדות החינוך.
שלום, כאן מוטי מהמוקד הלאומי קו החיים. ראיתם עובד בניין שזרק קרשים ופסולת מהקומה הרביעית? אל תעססו, דווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווח על מפגעים בעבודה. כוכבית 9214 ובאתר. הדיווח שלכם יכול להציל חיים.
המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן.
ובמקום הראשון, מתוך 100 המותגים המובילים בישראל, כללית! תודה, תודה שאתם סומכים עלינו. בזכותכם, כללית נבחרה למותג הישראלי מספר אחת של מדד המותגים של גלובס. רוצים גם שהבריאות שלכם תהיה במקום הראשון? הצטרפו עוד היום לכללית. כוכבית 2700 שלוחה 4, כללית. צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
לשינה טובה ובריאה.
קלאסיקו 100% מזרח 07-22-300-300.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 2026. רגע, לפני חנוכה, לא תאמינו לנס הענק הזה. המג'יקאס, בלילה מיוחד לציבור החרדי שלא היה כמותו. הזמר הבינלאומי מורדכי שפירה, הישר מחול, בהופעה חד פעמית בפארק השעשועים המקורה הגדול במזרח התיכון. בכרטיס משולב, הכולל כניסה לפארק ושימוש חופשי בכל המתקנים. לילה אחד בלתי נשכח. מוצ"ש פרשת וישב, כ"ג בכסלו. מספר הכרטיסים מוגבל. עכשיו באתר טיק צ'אק או בטלפון כוכבית 6565.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. רציתי לעורר את השומעים שלנו על נקודה שאותי מאוד מאוד עוררה בפרשת שבוע שעברנו, בפרשת הברכות. פרשת הברכות של יעקב ועשיו. הרי יצחק במשך 60 שנה בנה עולם. איך יראה העולם כשיעקב יושב אוהלים ולא זקוק לשום דבר גשמי, ועשיו מקבל את הברכה הגשמית והופך להיות למעין זבולון ומשתתף עם יעקב, והם חיים ביחד בהשלמה זה לזה, כי הוא היה בטוח שעשיו הוא צדיק, כי עשיו תמיד תמיד נכנס אליו עם בגדי עשיו החמודות. עכשיו פעם ראשונה בהיסטוריה, עשיו נאלץ להיכנס לאביו בלי בגדי עשיו החמודות, כי יעקב לבש אותם, ועשיו הגיע בדיוק באותו רגע שיעקב יצא. ויאח יעצו יצא יעקב, ועשיו אחיו בא מצידו. לא הספיק יעקב לפשוט את הבגדים, ועשיו נאלץ להיכנס כי כבר עומד הזמן לחלוף. הוא כבר איחר. ועשיו בפעם ראשונה בחייו נכנס בלי הבגדים. הבגדים הללו היו בגדים שמדיפים ריח של קדושה. אלה היו בגדי אדם הראשון, שנמרוד שדד אותם, ועשיו מנמרוד, וכך הוא הצליח לאחוז את עיניו של יצחק. עכשיו, אחרי שיצחק נתן את הברכות לפי דעתו לעשיו, ועשיו האמיתי נכנס, אבל בלי הבגדים, פתאום שמע מצד אחד יצחק את קולו של עשיו, יקום אביו ויאכל מצי עדנו בעבור תברכני נפשך, ומצד שני הוא ראה בעיני רוחו גיהנום פתוחה תחתיו, מה שהוא לא ראה עד היום. כי הפעם עשיו היה ללא התחפושת, ללא השכפץ. מה היה יצחק צריך להרגיש? הוא היה צריך לחשב מסלול חדש, זה לוקח זמן. בבת אחד התנפצה תמונת העולם שהוא האמין בכל השנים, שכך יראה העולם. ופתאום בבת אחד הוא ראה את עשיו ברשותו. בבת אחד, במקום, הוא אומר גם ברוך יהיה. בבת אחת הוא שינה. מספרים לאחד מהאדמו"רים, כמדומני זה היה הרבי מבובוב, שהגיע פעם לאיזה פרופסור בווינה לביקורת, והוא נכנס עם סיגר כזה מאוד מאוד יקר ומכובד, והוא הניח שם את הסיגר, חיבה אותו, הניח שם במקום מתקן המיועד לכך, והרופא בדק אותו ושאל אותו ותשאל אותו, ובסוף הרופא נתן את עצותיו, ואחד הדברים שהוא אמר לו, שאסור לכבוד הרבינר לעשן. הוא סיים את הטיפול ואת הייעוץ, והרב לבש את המעיל ועמד לצאת החוצה. איך שהוא יוצא החוצה לכיוון הדלת, הרופא קורא לו ואומר לו, הרבינר, אתם שכחתם פה את הסיגר. הוא אומר לו, סליחה, אני לא מעשן. שיעשה עם הסיגר הזה יקר מאוד, מה שכבוד הפרופסור רוצה. הוא אומר לו, מה פרוש אתם לא מעשנים? הרי אתם נכנסתם מעשנים. הוא אומר, כן, אבל אדוני אמר שאסור לי לעשן, ומרגע זה אני לא מעשן. ככה חיים אנשים שגם שהם מאוד רגשיים, וכשומעים על צער של ילד יהודי זה נוגע לליבם, והלב מתעורר. ככה מתנהגים כשחיים על פי השכל. הלב מפעיל את הגוף, אבל מעל הלב נמצאת הדעת, והשכל, הדעת היא זו שעומדת ומכוונת את הרגשות גם כן, לאיזה כיוון הם צריכות ללכת. הנה למשל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן היה קנאי. הוא היה קנאי, קנאות זה רגש. אבל הוא ראה מעשה ונזכר הלכה. מהעיניים בדרך כלל הכל הולך אל הלב. עין ולב, שני סרסורי עבירה. אבל לא אצל פנחס. הוא עשה מעין ניתוח מעקפים. ראה מעשה ונזכר. נכון שהלב סוער, אבל הלב הסוער צריך להיות מנוהל על ידי השכל ועל ידי הרגש. כך ראינו אצל יצחק. הכל נכון. יש פה תוכניות, והתוכניות התרגלנו אליהם עשרות שנים. אבל יחד עם זה, מתבוננים במציאות, ואם רואים שיש צורך לשנות, משנים. זה לא פשוט, גם אנשים גדולים לא עמדו בזה. הנה ירובעם בן נבט לא היה אדם פשוט. הרי הוא נבחר להיות למלך על 10 שבטים, על ידי אחיה השילוני, שהגדול הנביאים בדורו, רבו של אליהו הנביא. והוא כתוב שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. אחרי שהוא הקים את העגלים, התגלה אליו הקדוש ברוך הוא. הוא עומד על המזבח, ומקטיר קטורת, ומגיע עידו הנביא, ומנבא נבואת זעם, ואומר שהמזבח יקרה, והדשן ישפך, וירובעם שולח את ידו ואומר, תפסו, והיד של ירובעם מתייבשת, והמזבח נקרה, והכל קורה, והוא לא יכול להחזיר את היד. והוא פונה לנביא ומתחנן, תתפלל שהיד שלי תתרפא. ועידו הנביא מתפלל, והיד מתרפאת. מה עושה ירובעם? מסתובב חזרה וממשיך להקטיר. יהיה קשה מאוד לאדם לעמוד ולומר שתזה שלמה שהוא בנה מתנפצת מול עיניו, ולכן הוא משנה את כללי התנהגותו, את השקפתו ואת אורח חייו. זה לא דבר פשוט. אנחנו ראינו מול עינינו במהלך השנים אנשים, אנשים בעלי עמדה, אנשים שתפסו עמדות, אנשים שהיו תלמידים בשיטה שלהם. אבל כשנוכחו לדעת שהתורה היא אמת, בסמינרים שהיו לפני 35-40 שנה, בבת אחת עשו תפנית וחישבו מסלול מחדש, ממש בגבורת הדעת העצומה, ואנחנו גם ראינו כמה שזה קשה, וכמה שזה לא פשוט. ומי שלימד אותנו שכך צריך לעשות, לכאורה זה יצחק, כאן, בסיפור הברכות, מיד במקום, גם ברוך יהיה, משנים מסלול ומברכים את עשיו על חרבך תחיה, מה שלא הייתה התוכנית לפני כן בכלל, להוריד את עשיו למין מדרגה כזאת שזאת בשבילו הברכה. ערב טוב.
כן, שלום.
שלום ערב ברכה. טוב. ערב טוב ומבורך.
רציתי לשאול, מהי ההשקפה היהודית בכל הנושא של שמירה על איכות הסביבה, על הרקע מה שאנחנו שהוא הגזרות על החד פעמי וכו'. האם יש לנו מקור ביהדות, וכמה אנחנו צריכים להקריב בשבילה, אם יש כזה מקור ש...
אין שום קשר בין מה שקורה עם החד פעמי לבין איכות הסביבה. אם להציק לסונים שלך, או לאלה שתחלטת לסנוע אותם, זה נקרא איכות הסביבה, אז יש קשר. אבל חוץ מזה אין שום קשר, כי אם הנושא של החד פעמי הוא באמת נושא שאולי נחוץ לטפל בו בגלל איכות הסביבה, אבל יש דרך לעשות את זה. הסברה, פיתויים, אלטרנטיבות. כשאתה בא ומנחית עליית מחירים ומכביד על משפחות שלא התכוננו לכך בכלל, ואתה עושה את זה בבת אחת בלי, שלא בהדרגתיות, אתה לא מתכוון לאיכות הסביבה. ולכן אחד מהדברים שמאחירים את איכות הסביבה זה לשקר בעיניים של האנשים. שקרים בוודאי מאחירים את איכות הסביבה. אם אתה רוצה בכלל על העניין התיאורטי של הירוקים והמשבר האקלים ואיכות הסביבה, אז אני אגיד רק דבר אחד בקיצור. בוודאי ובוודאי שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתן לאדם את העולם כדי להשתמש בו, הוא ביקש שלא יערסו את העולם סתם בלי טעם. כמובן, שאם עומד על כפות המאזניים הצורך של האדם, ואם האדם ישתמש בדברים לצורכו בצורה מאוזנת, זה יגרום לפגיעה כזו או אחרת באיכות הסביבה, ודאי שהעולם נועד לשימוש שלי. אני לא משרת של העולם, העולם משרת שלי, ואי אפשר להפוך אמצעי למטרה ומטרה לאמצעי. אבל אם אפשר שהאדם ימשיך להשתמש, ולו גם בוויתור כזה או אחר, אבל הוא ימשיך להשתמש בעולם. בצורה מושכלת, בוודאי שצריך לעשות את זה. אבל, היום הנושא של ירוקים ואיכות הסביבה, הפך להיות לדת. וכידוע, דתות שאינן יהדות, הקריבו את ילדיהם למולך. ולכן, על מזבח העבודה הזרה הזאת, שקוראים לה איכות הסביבה, הם מוכנים להציק ולהזיק לכל מה שזז, ובלבד למלא את תשוקותיהם. מה שכתבו כולם, כל המנהיגים הללו, שנסעו למסע תענוגות לגלזגו בסקוטלנד, והגיעו במטוסים פרטיים, למרות שיכולו לנסוע ביחד, ועשו שם בוקה ומבולקה מבחינת איכות הסביבה. אני לא חושב שאם היו, יעשו חשבון, איזה נזק לשיטתם נגרם לסביבה כתוצאה מהוועידה הזאת שאינני יודע מה המסקנות שלה, איזה מסקנות שבשבילם צריך היה ועידה, שאי אפשר היה להגיע אם היו עושים את כל הוועידה הזאת בזום למשל, מרחוק, רק בשביל מה צריך לבוא ביחד, חוץ מאשר שבאלבום התמונות של פלוני או של אלמוני יהיו תמונות שהוא יצטלם עם פלמוני או עם קלמוני, או עם כלום ניקימוני, אז הם ילמדו אותנו על איכות הסביבה, ולכן באמת, להזיק מתוך אי שימת לב, בוודאי אסור. להזיק לשם נזק, בוודאי אסור. לעזור לאיכות הסביבה, על ידי שמזיקים לבני אדם, זה להפוך אמצעי למטרה ומטרה לאמצעי. צריך למצוא את שביל הזהב, שבני אדם ימשיכו להשתמש בעולם לצרכיהם בצורה מושכלת, כדי שיוכלו למלא את תפקידם כראוי, כי העולם הדומם והצומח והחי נועדו לשמש את האדם לתפקידו הרוחני העליון, וכמובן סתם לעשות דברים, או לעשות דברים כשאפשר לעשות אותם בצורה יותר טובה מבחינת איכות הסביבה, ודאי צריך, אבל ברור הנושא, שהנושא של החד פעמי בתזמון הזה, אין לו שום קשר, שום מטרה לאיכות הסביבה. כמו שאמרתי, אלא אם כן לשקר זה חלק מאיכות הסביבה. בסדר?
שלום, יישר כוח.
תודה רבה. ערב טוב. יש לנו עוד שאלה? אומרים לי שגם אם יש שאלות זה לא עוזר, כי זמננו תם. אנחנו מודים לכל אלה שהיו איתנו, מודים לצוות שמפיק את התוכנית ומנהל אותה ועורך אותה, ואם הטונים קצת עולים לפעמים, הרי זה רק בגלל שהנושאים מעוררים את הלב, ודברים היוצאים מן הלב, אני מקווה, גם נכנסים אל כל הלבבות. תודה רבה, ולילה טוב לכולם.
אצילו, נתפס לי הגב.
טראומיל מציל.
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
אבי, טוב לפגוש אותך. איחרתי את המניין?
לא, לא, עוד מעט מתחילים. תגיד, התחסנת?
בזכות הציבור הרב שציית לדעת תורה והתחסן, התחלואה במגמת דעיכה. אך עדיין, ישנם רבים שטרם התחסנו במנת הדחף, וצעירים שטרם קיבלו את המנה הראשונה, לעתים בגלל חשש או שמועה לא נכונה. כדי לשמור על השגרה ולמנוע את הגל הבא, אנחנו צריכים אותם איתנו מחוסנים ומוגנים. נצלו את המפגשים איתם, בשכונה, במקולת, בשמחות או בין מנחה לערבית, והזכירו להם שרק ביחד נוכל להתגבר. כל אחד מאמץ מתחסן אחד, משכנע בן משפחה אחד, שכן אחד או חבר אחד להתחסן ולמנוע תחלואה. מגיש משרד הבריאות.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
מרקנטיל, כוכבית 5-600.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
ובמקום הראשון, מאוחדת.
מאוחדת גאה לבשר על שחייתה במקום הראשון בתחרות מצוינות בשירות וחוויית לקוח לשנת 2021. אל תישארו מאחור, הצטרפו עוד היום. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.